1937, פחות או יותר באותן שנים שבהן נכתבים המכתבים והרשימות של הסופר ברונו שולץ, שקובצו בספר שיצא עכשיו בהוצאת מגנס, ספר אחר לגמרי, גם הוא בתרגומה של מרים בונשטיין, אז זאת הזדמנות, שני ספרים בתרגומה שיצאו ממש עכשיו, שניהם מתארים את פולין של שנות ה-30 של המאה הקודמת, בשתי דרכים מאוד שונות כמובן. ונשאל אותה, מה זה ומה זה?
מה האמת?
מה האמת, ברור. מרים בונשטיין היא מתרגמת, בין השאר היא תרגמה לעברית את ספריה של זוכת פרס נובל, אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב ועל עצמות המתים, שעל זה אנחנו מודים לה מאוד.
מאוד.
אבל בכלל, יש לנו ספרות פולנית, אנחנו חייבים לה הרבה בתחום הזה. והיא כמובן שאיתנו עכשיו לדבר על כל זה. שלום מרים בונשטיין.
שלום וברכה.
אז אולי נתחיל עם ברונו שולץ. תספרי לנו מה בעצם יש בספר הזה, למי הוא כותב, על מה הוא כותב, מה מעסיק אותו בשנים האלה.
ברונו שולץ כותב להמון אנשים. האמת היא שאנחנו גם לא קיבלנו אולי הערה ביבליוגרפית קודם. הספר הזה הוא מבחר.
כן.
הוא מבחר של המכתבים ששרדו. עכשיו, יש הרבה מכתבים שיודעים שהוא כתב, אבל שלא שרדו, כי הם הגיעו לכל מיני אנשים שנספו, ונשרף ביתם, נשרפו גנזיהם, ולא נשאר שום דבר. כך שהמבחר הוא די מצומצם, אבל יחד מזה, אנחנו יכולים לראות, וזה, אני חושבת, משותף באיזשהו אופן מוזר לשני הספרים. בשני הספרים אנחנו עוסקים בדמויות שוליים, בדמויות שנמצאות בשולי החברה שבה הן חיות. ברונו שולץ חי בדרוהוביץ' בסוף העולם פחות או יותר, באותה תקופה מבחינת מה שמתרחש בעולם הספרות, שזה מה שמעניין אותו.
כן.
מה שמתרחש, מתרחש בוורשה, מתרחש בליטה אולי, בווילנה, אבל לא בדרוהוביץ', זה מאוד קשה לו. אז הוא, והוא גם יהודי בנוסף לכל, אז הוא יהודי, והוא חי בשוליים, והוא לא מרגיש שייך, והוא כמה להשתייכות, יש כמה דברים, כמה מכתבים שבהם הוא אומר את זה, אני רוצה לחיות בקרב אנשים שכמותי, ואינם. ולכן אני כותב, המכתבים האלה יוצרים לו מן חברה שבאה במקום החברה שאין לו.
והוא נורא אפולוגטי גם כל הזמן, הוא כל הזמן אומר לאנשים, אני בכלל מצטער שאני מטריד אתכם, הוא פונה לכל מיני סופרים ומשוררים ואנשי עיתונות וכולי וכולי, בעצם זה נורא עצוב, זה בן אדם, אנחנו מכירים את זה, זה בן אדם שרוצה להכניס את הרגל שלו בדלת של הספרות, והוא לא במקום הנכון, והוא ממש מנמיך את עצמו, רק תנו לי להיכנס.
אבל אתה יודע, הוא לא איש שיכניס את הרגל שלו בדלת. הוא מחכה שיפתחו לו אותה. ולכן האפולוגטיקה הזאת כל הזמן.
והוא כמעט לא מתייחס.
תראו, אני כזה נפלא. למה אתם לא מקבלים אותי? להפך, הוא אומר, באחד המכתבים, הוא אומר, אני אמצא את זה ואקרא שתי שורות, הערותיך על ספרי, כותב לאחד המכותבים שלו, הערותיך על ספרי, אף שהן תוצאה של היכרות שטחית איתו, הן חכמות ונוקבות. מילותיך הספורות על הספר אספו אותי בתחושה המוכרת של הבנה וקרבה. אין ספק, אתה שייך לקהילה המצומצמת של הקוראים המתאימים לספר זה. הקהילה מצומצמת.
בוא נגיד אבל, למי שלא יודע אולי, שברונו שולץ הוא מגדולי הסופרים של המאה ה-20, הוא לא עכשיו, אתה יודע, זה בן אדם חשוב. יש בו איזה מין, אין לו האמונה שמישהו יבין אותו, או שרבים יבינו אותו.
נכון, אין לו. אין לו, והוא גם רוצה להיכלל בין יוצרים. במקום אחר הוא אומר, במכתבי הצגתי תאוני לבקשתי להסתפח אל העולם הזה, אל האטמוספירה שחולקים אותה יוצרי עולמות הרוח. המטרה הייתה להיכלל במשפחת הנשמות היוצרות, ולחוש שעולמי גובל בעולמות אחרים ומשיק להם, שהגבולות האלה מפעפעים זה אל זה ומצטלבים זה עם זה, מחליפים ביניהם מגמות וריגושים מצמררים.
את יודעת, את אמרת מקודם שהספרים, שני הספרים האלה, מלך שתכף נדבר עליהם, והרשימות של ברונו שולט מדברים על דמויות שוליים, אבל בעצם אולי גם זה, הרצון הזה להשתייכות, זה גם במלך מאוד מאוד חזק, הרי העניין, הספר מתחיל באיזה מצב בלתי אפשרי של הצורך להיות חלק מהחברה שלקחה ממך את אבא שלך.
אבל במלך זה אפילו יותר מזה.
כן.
כי זה שני דברים, מצד אחד, הוא רוצה להיות חלק מהחברה שלקחה את אבא שלו, זה נכון. וורשה בכלל, וורשה כל מה שהיא כוללת. יש קטע נפלא, אם תרצו, אני אקרא אותו אחר כך קצת, כמה שורות, שהוא מדבר על זה. אבל יש שם גם עוד משהו. יש שם גם אחר כך משה ענבר, שחי בתל אביב, ומתרעם שלא לקחו אותו ליחידה 101, כי הוא לא קיבוצניק.
נגיד שמלך באמת מתרחש בשתי תקופות זמן, האחת באמת בוורשה 1937, משה ברנשטיין הצעיר נכנס לתוך עולם הפשע, עולם התחתון של היהודי של וורשה, ואחר כך באמת בן דמותו המבוגר 50 שנה אחר כך בישראל.
נכון.
אז בעצם את מדברת גם על דמויות שוליים שנמצאות בשוליים, וגם על הרצון שלהם כל הזמן כן להיכנס ולהיות חלק מאיזשהו מעגל חזק יותר, שיעניק להם זהות?
תראה, הוא מדבר, ואני מאוד אהבתי את, ה, את, ה, את האימות הזה. אשתו אומרת לו, די בתחילת הספר, אשתו אומרת לו, תראה, כמה מדינת ישראל, בוא ניסע לשם, בוא לא נהיה זרים. הבנים שלנו יהיו בארץ משלהם. ואז הוא עונה לה מה שהוא עונה על ורשה, תכף נחזור לזה, אבל כשהוא בארץ, הוא גם כן לא כל כך מרגיש שייך.
כן, זו הטרגדיה של ההגירה. נכון. ספר לנו קצת על הסופר הצעיר הזה, תבר דוח, שאני מבינה, מה שאנחנו חיפשנו זה שהוא לא יהודי בכלל.
בכלל לא יהודי.
ומה פתאום הוא כתב את הספר הזה?
את יודעת, ואני יודעים, לא כל כך שאלתי אותו, כאילו, לא שאלתי אותו את השאלה הזאת, ואולי הייתי צריכה.
אבל איך התרשמת ממנו?
תראה, הוא איש, הוא מתאגרף, הוא בעצמו מתאגרף. אחת הבעיות הקשות שהיו לי בספר הזה, זה כל מונחי האיגרוף, יש המתרבות איגרוף בלי סוף.
כן.
אני פשוט יום אחד טלפנתי לראש איגוד האיגרוף הישראלי, נפלתי עליו כמו רם ביום בהיר, ואמרתי לו, אני צריכה עזרה. והוא אופן סיפק עזרה.
יפה שיש מילים בעברית לכל זה.
יש, מסתבר, איגרוף זה איגרוף קיים, רק אני לא ידעתי.
כן.
אבל זה כמו שלא ידעתי על סוגי נשק שונים.
אבל זה מאוד מעניין שהוא לקח לעצמו את העמדה הזאת. כמעט בטח יש ישראלים יהודים שיגידו בחוצפה של יהודי שנוגע לנו בקודש הקודשים ובצבא הישראלי.
בקיבוץ.
ובשואה כמובן, השואה כן. שם, אנחנו יודעים מה קורה כמה שנים אחר כך.
אבל זאת בדיוק המלחמה שלו, סוג של מלחמה שלו באנטישמיות. כשהוא מעלה את זה כל הזמן. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד את האדון שפירה, את יעקב שפירה, ועכשיו זה מעניין, תראו איך הוא שוזר את שמו. הוא קורא לעצמו יעקב שפירה. אשתו ורבקה קוראות לו ינקל.
כמו שאימא שלו קרא לו.
כמו שאימא שלו קרא לו ינקל. והוא כל הזמן אומר, אני לא ינקל, אני יעקב. אז זה מצד אחד. מצד שני הוא כל הזמן רוצה להיות שם, אבל הגוי, התובע הכללי של ורשה, מתרעם נועה, מפני שהם תופרים מסתבר את חליפותיהם אצל אותו חיית, ולא ייתכן שאני אתפור את חליפותיי אצל אותו חיית שהיהודי הפושע הזה תופרת שלו.
יש כאן גם את העניין הזה של להיות יהודי אחר מהיהודי הזה שהוא ינקל, החלש, את יודעת, להיות יהודי חלש, להיות היהודי המתאגרף.
נכון, להיות בדיוק, להיות היהודי המתאגרף, נכון. אז זאת כאילו דרך, אם אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, אני לא יודעת אם היא תקפה, אבל שולט מנסה להיות חלק על ידי ספרות, הוא הרי כותב בפולנית.
כן.
ושפירה מנסה להיות חלק באגרוף. אבל זה מצד שני, זה גם עניין אישי שלו. מפני שכשהוא מגיע ארצה, הוא ממשיך להיות לוחם. אמנם לא ביחידה 101, אבל עדיין.
כן.
זה מאוד מעניין, אבל שאת יודעת, אצל ברונו שולץ לא נוצץ מאוד העולם שהוא מתאר, אבל בספר הזה מלך יש ורשה מתוארת במידה מסוימת, נכון שזה העולם התחתון וכו' וכו', אבל יש שם הרבה מאוד הוד והדר, עולם כמעט עושה חשק לבוא למועדונים האלה ולשתות איתם ולשלוף גם אני מהכיס הקטן של החליפה את האקדח הקטן. זה מאוד מאוד נוצץ, זה נראה כמו עולם מאוד מסעיר לחיות בו, ורשה של אז.
זה אכן עולם מסעיר לחיות בו, למי שנמצא במקום הנכון.
ולמי שיש אקדח.
יש אקדח.
כן, ולמי שהוא מתאגרף ממש ממש טוב. איך הפולנים קיבלו את הספר הזה מלך, מעניין אותי?
באהדה רבה, הוא הוצפץ כמה וכמה פעמים, יצאו כמה וכמה מהדורות, ונעשתה סדרה. שאנחנו בשום אופן לא הצלחנו, המכון הפולני, משרד החוץ, ניסו בכל נצרות, הטלוויזיה הפולנית שעשתה את הסדרה, לא משחררת.
אה, לא הסכימו לתת לך לצפות?
מעניין למה הם לא רוצים שנראה את זה.
אני לא יודעת. נשגב
בינתי. מרים באונשטיין.
לא
הסכימה. הבנתי. מרים באונשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך שתרגמת את שני הספרים האלה, מלך וברונו שולץ, מבחר, מכתבים, רשימות ורישומים. גם בנפרד זה חוויה נהדרת של קריאה. תודה רבה.
תודה מאוד לתרגם. תודה.
תודה רבה.